רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או אינבר אם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
שלום לכם, לא שומעים אותי, נכון?
שומעים.
שומעים אותי? אני לא שומע את עצמי, או? עכשיו אני שומע את עצמי. שלום לכם, שוב אנחנו חזרנו בתוכנית של הקול השפוי, אורן אלוני איתנו באלפן, שלום אורן.
אהלן, ערב טוב.
נתחיל, איתנו היום יהיה חבר הכנסת לשעבר, הדוקטור מיכאל בן ארי, יספר לנו על ה... מערכת המשפט ועל הכתב אישום, הייתי אומר, האזוי.
על איזה מהם אתה מדבר?
על הנבואה שהייתה לו. הנבואה
שלו.
שלו, שהוא קיבל.
אוקיי.
כן, היום זה...
לא, כשאתה אומר כתב אישום, אתה צריך להיות מאוד מאוד ספציפי. בוא, אם אתה... אני מתחיל לחשוב שבן אדם שלא מקבל כתב אישום, כנראה לא מספיק חשוב.
לגמרי.
מתחיל להיות מעליב.
כן, כן.
אתה יודע מה? בוא נפתח עם ה...
עם הכתב אישום.
זהו, בוא נפתח עם כתב ההגנה.
כתב האישום השבוע.
לא.
צריכים לזאת פינה חדשה, השבוע כתב האישום.
כתב ההגנה קודם כל. אנחנו רק מזכירים, זה תוכנית של דעות, תוכנית של פרשניות, אנחנו לא יודעים כלום על שום דבר, מפה נתחיל.
עד כאן החלק הפחדני של אורן.
בטח, קבוע, מה זאת אומרת? בוא, אתה חושב שיש לי זה, יש לי זמן לכתבי אישום עכשיו? אבל אפרופו כתב אישום, אם כבר אמרת כתב אישום, איזה יותר מגוחך בעיניך? כתב אישום על מה שרצו לעשות, לא עשו, אבל שקלו אם להעמיד כתב אישום נגד אייל גולן, או נגד קובי פרץ. שקובי פרץ וכתבי אישום, זה לא קובי פרץ, זה שכבר היה עם כתבי אישום בעבר, לא? או שאני מתבלבל עם מישהו אחר.
עד כמה, מבחינתך כל השחורים אותו דבר.
לא יודע, מזל שאני בצבע שלהם, אז זה כל טוב, זה שלא יעלבו.
לא, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. אייל גולן וקובי פרץ שקלו להגיש נגדם כתב אישום על זה שהם אמרו שצריך למחוק, במילים כאלה אחרות, למחוק את עזה. ומהצד השני, אף אחד לא חשב אפילו או חלם להגיש כתב אישום נגד ירון לונדון, נגד בן כספית, נגד אופירה סייג, כי הם מהצד הנכון, עם הגורמת הנכון מה שנקרא.
אז אני אמרתי, תראה, קודם כל, העניין הזה, הכתב אישום נגד אייל גולן, הוא אבסורד בגלל אלף סיבות, ואני חושב שמה שקרה פה הכי הרבה, זה שהפרקליטות, כמו שדיברנו קודם, הכניס הגול עצמי ממש נגד עצמה, כי לעשות עוד כתב אישום נגד חייל שסתר או דחף או משהו שמחבל נוחבה או שלקח אבוקדו לאיזה מחבל נוחבה, אז זה כבר, אתה יודע, כאילו כבר התרגלנו.
השאלה
אז עוד חייל לא עמד בשם. לדין. אבל האבסורד של להעמיד, לשקול להעמדה לדין של זמר, כי הוא אמר משהו, ומתי הוא אמר את זה? בשמיני באוקטובר.
לא, לא, בשמיני, בעשירים, משהו כזה, כן.
בעשירים, לא משנה, ממש טרי. כן, כן. ממש כזה היה טרי.
מיד אחרי.
שכולנו חשבנו ואמרנו בגדול את אותו דבר. בסדר? יותר קל היה למצוא בן אדם שלא אמר את זה, מאשר בן אדם שכן אמר את זה. בסדר? יותר קשה היה למצוא בן אדם שלא אמר את זה. אבל, ולשים אותו ולשקול כתב אישום וזה, אין יותר גול עצמי של הפרקליטות מזה. כי פה הם יצאו מגוחכים, ברמות כאילו שבאמת כל הציבור, אתה יודע, מי שהסתובב ו- ו- ודיבר עם אנשים, אתה יודע, לא משנה דעות וכאלה, זה כבר היה עזוי, זה כבר היה עזוי, זה כבר היה, כבר, אתה יודע, זה, רק צחקנו על זה, כאילו מה כבר אפשר להגיד ברצינות לדבר כזה? מה כבר אפשר להגיד ברצינות?
מה שיותר מפריע לי זה הנושא של האכיפה הבררנית. למה דווקא אייל גולן וקובי פרץ? דווקא הם, למה דווקא הם? שני זמרים מזרחים. למה הם?
שאלה נהדרת, ולמה לא אחרים? כמו שאתה שאלת, למה לא בן כספית, ולמה לא ירון לונדון? ירון לונדון יתרה מזאת, ירון לונדון נשאל אחרי, כמה חודשים אחרי, אם הוא מתחרט. הוא אומר, מה פתאום? למה שאני אתחרט לדבר כזה? אני חושב שעדיין צריך לעשות את זה. אתה מבין? זאת אומרת, מלא להגיד את זה בעידנה דריתך, אבל להגיד את זה גם כמה חודשים אחרי, ולחזור על זה, אז אם כבר אתה מחפש מישהו לעשות אותו כדוגמה, אז אני חושב שמשהו ישתבש שם ב... ב... לא יודע אם זה מהפחד מהג, או אם זה, אני לא יודע ממה זה, משהו שם השתבש ו... ולא לטובה.
לא, ממש, הפרקליטות אצלנו בכלל משובשת, השיקול הדעת אצלה, אני חושב שזה אחד הדברים האחרונים שזה, כעיקרון, אין שיקול דעת בפרקליטות. אין שיקול דעת. אם אתה בצד הלא נכון, אתה צפוי לכתב אישום.
לא, אין שיקול דעת. אתה לא יכול להגיד שאין שיקול דעת, ועוד איך שיש שיקול דעת.
לא, אם היה שיקול דעת, לא היו חושבים אפילו להגיש כתב אישום נגד אייל גולן.
אני חושב שזה בא ממקום של יהירות ברמה שהיא כל כך...
חד משמעית.
כל כך חריפה, שאפילו לא סופרת אותך. זאת אומרת, זה לא... זה... בא לי לעשות משהו היום. עכשיו, אני שואל שאלה אחרת. הפרקליטות נורא עסוקה, אייל גולן, קובי פרץ, אני מבין, זה דברים ברומם של עולם, אבל מה עם כתב אישום נגד המחבלים של הנוח'בה? כאילו, אני מבין שיש דברים יותר דחופים, קובי פרץ, ברור, אבל עדיין...
אני, למען
האמת... אתה מבין שעכשיו, כאילו, בזמן שאנחנו מדברים...
אני פחות מסכים איתך.
הם אפילו, תראה...
המחבלים של הנוח'בה, לדעתי, לא צריכים להישפט במערכת המשפט הרגילה. לדעתי, צריך להקים מערכת משפט, סטייל משפטי נירנברג.
אין בעיה.
ולשפוט אותם בצורה שונה לגמרי,
okay.
עם שופטים אחרים לגמרי, לא, לא עם השופטים הקיימים במדינת ישראל, אני לא רואה איך שופט בית משפט עליון קובע פסק דין מוות למחבל.
איזה פסק דין מוות? ולכן, אתה חושב באמת?
ולכן צריך לשפוט אותם בצורה שונה לגמרי, ולמנות אנשים, אם אתה שואל אותי, השופטים צריכים להיות ממשפחות החטופים.
כן, אבל זה לא, אתה יודע, זה מה שנקרא... בוא, נהיה רציניים.
זה צדק היסטורי.
אני יכול להגיד לך דבר כזה, וזה אימור, אבל זה אימור מושכל. אף אחד, אפילו לא אחד, ממחבלי הנוח'בה, לא יוצא להורג. אף אחד, אני מקווה מאוד שחלק לפחות קטן מהם, יהיה בכלא כל ימי חייו. אני גם לא בטוח שזה מה שיקרה. זה, זה, זה האמת העצובה על מערכת המשפט הישראלית.
אז עד עכשיו דיברנו על אכיפה בררנית. בוא נדבר על תקשורת בררנית.
כן. אין דבר כזה.
בחיי שיש.
אין דבר כזה. כולם אובייקטיביים.
בתוכנית של אברי גלעד ושרקי,
כן.
מופיעה גברת בשם דיצה אור. זה אמא של החטוף אבינתן. בסדר? אולי רק מהשם של הבן שלה אפשר להבין פחות או יותר מה הדעות שלה, אתה יודע, אבי נתן, שם יהודי.
לא, לא, גם
יהודי,
חרדים, היא, הם נראים דתיים.
דתייה, כן. והיא הציעה הצעה שאני לא הייתי מציע אותה, אבל אני חושב שכל מה שאומרים המשפחות של החטופים, מבחינתי זה קדוש ואני לא מתווכח עם זה, היא הציעה להחליף את החטופים תמורת הילדים של ראשי מערכת הביטחון. בסדר, אני חושב שזה בחוסר טעם, אבל מותר לה. מותר לה. שרקי מוציאה, בדיעבד הוא אומר, הוא היה צריך לקטוע את הדברים שלה. כן? קודם כל, אני חייב לשאול אותו, מי אתה? כאילו, באמת, מי אתה? שתקטע לא. דברים של, של אמא, של ילד שחטוף בעזה.
אז קודם כל תן לי לקטוע אותך.
ורגע, אבל למה אני אגיד את זה? כי הופיע כמה ימים לפני כן מישהי בשם תמי מצגר, שאמרה שהדבר הראשון שהיא רצתה לעשות זה לראות לנתניהו בראש. התקשורת לא גשה ולא רשה, ואף אחד לא אמר הייתי צריך לקטוע את מה שהיא אומרת, וזה עבר. אז לראות לנתניהו בראש כן, אבל להחליף את החטופים עם הילדים של, של מי שאחראי למחדל זה לא. עוד פעם, השאלה היא באיזה צבע הגורמט שלך.
לא, גורמט יכול להיות בצבע אחד. רק מחדד את ה...
לא, יכול להיות גם ה... זה.
מה?
כמה? זהב לבן.
אבל רגע, בוא דבר אחר, שאתה רוצה לשים שיר או לעבור נושא אחר?
יאללה, בוא נשים שיר, דיברנו יותר מדי.
אז אפרופו השיר, אתה שם עכשיו את השיר, תכף שאני אגיד לך של מי, אני רק אספר דבר קטן, ירדנה ארזי. ירדנה ארזי הגיעה לבסיס שבו הבת שלי משרתת, שאנחנו לא נגיד את הבסיס כאן, הגיעה לבסיס של הבת שלי, בבסיס שהיא משרתת, והייתה צריכה לתת איזושהי הופעה ולהצטלם וזה וזה וזה, ואז החיילים ניגשו אליה לעשות סלפי. עכשיו בוא, ירדנה ארזי זה... כבר הרבה שנים ירדנה ארזי היא לא אייל גולן, בסדר?
כתב אישום.
אז וזה, ובקיצור, הייתה כזה ככה, הפגינה ככה קצת...
קרירות.
קרירות וזה, ולכן... אנחנו שמים עכשיו שיר שעולם את המצב, ואנחנו מכניסים לפלייליט שלנו את...
עופרה חזה!
עופרה חזה, הכי עולם שבעולם.
שמה
וחזרנו...
אנחנו דיברנו קודם על אייל גולן ודודו פרץ, וקובי פרץ, סליחה. איפה הגעתי לדודו פרץ?
איך הגעת לדודו?
זה שיהיה פרץ כלשהו. וקיבלתי משהו קודם, זה, אני אקריא לך משהו קטן וחמוד, מסתמן. פרקליט המדינה, עמית אייסמן, יגיש כתב אישום חמור כנגד משה רבנו, על אמירות קשות כגון... תמחה את זרע המלאק.
זה גזעני לגמרי.
הכי גזעני, זה הכי מסית שיש. וכן מתגבשת ראיות ממשיות נגד
דוד המלך. הסתה נגד המלאק.
נגד דוד המלך. על כך שאמר בתהילים מרדוף אויבה והיסיגם, ולא אשוב עד כלותם. אך, תרם מוגש כתב אישום.
וואה.
חכה. כתב אישום על האש, מה שנקרא.
דחוף, דחוף.
מיטב המוחות עובדים על זה.
ממש.
לגמרי, לגמרי. אני מקווה שלא נתתי רעיון למישהו.
אני לא יודע אם להגיד אם זה היה עצוב, אם זה לא היה מצחיק, או אם זה היה מצחיק, אם זה לא היה עצוב.
אמרתי, תשמע, הם הצליחו להגחיך את עצמם, אני חושב, כל הדבר הזה.
תקשיב, זה פשוט לא אמיתי. זה פשוט לא אמיתי.
בהתרגשות, כי עוד נפלתי מהכיסא עכשיו.
כן, ואנחנו כבר הולכים על אכיפה בררנית, ועל תקשורת בררנית. בוא נמשיך על משטרה בררנית.
אוקיי.
הפגנת החרדים בירושלים היום.
נו, ובטח קראו אותם מכות.
ברור, חרדים מותר. אז...
אף אחד לא יפקיע.
קודם כל, יש עצורים.
איזה קטע? יש הפגנה עם עצורים.
כן, יש עצורים, זה ממש מעניין, כי אני חשבתי שאפשר להפגין ולחסום כבישים בלי לייצר.
אפשר. כן. תלוי למה אתה מפגין.
וממלא מקום, מפקד מחוז ירושלים, אמיר ארזני, זומן היום לבירור אצל ממלא מקום המפכ"ל, ניצב אבשלום פלד, בעקבות אלימות שוטרים בהפגנה שהוכרזה כבלתי חוקית. אני שואל, למה להכריז עליה בלתי חוקית? כי הם שחורים? למה? כי הם חרדים, להם מותר?
השאלה למה הפגנות אחרות לא מוכרזות בלתי חוקיות?
ברור.
אם מוכרזות בלתי חוקיות, מטפלים בהם באותו סורה?
חד משמעית, השוטרים אלימים כלפי חבר'ה מקפלן כל הזמן.
כל הזמן.
הרי
המצחיק הוא שאם עכשיו היה פה מישהו מקפלן, הוא היה אומר לך שכן.
איך קוראים לניצב הזה שהיה במחוז תל אביב, עמי אשד?
זה שמחאו לו כפיים?
כן, כן,
כן, כן, כן.
כן, הוא קיבל לתואר אביר איכות השלטון, מהתנועה של הג'ינג'י.
יש לו חניה בקפלן חופשי, חינם, הוא חונה. כן. כחול לבן, אדום לבן, צהוב שחור.
איפה נשמע על דבר כזה, שמשטרה שאחראית לסדר, הניצב מקבל כפיים בהפגנה?
המפגינים מוחאים לו כפיים.
בושה וחרפה,
בושה וחרפה, באמת. בוא בחור בן, אומנם מבוגר, בן 74 מאפולה, ישב על הפייסבוק שלו והתחיל לתת שם בראש מה הוא רוצה לעשות לנתניהו, ואיך בדיוק לטפל בו, ו...
מה הוא הציע? חבל תלייה או כדור בראש?
לא, לא, בוגדים, כן. אמור לעמוד מול כיתת יורים.
אה, נו, בבקשה, כדור.
הלאה, כן, זה לא... זה, הוא נעצר.
אה? מה קרה?
רגע, הוא כבר לא עצור.
אה.
הוא נעצר, הוא נעצר, הוא בא בפני, הוא פעל לחקירה, ואז הוא קיבל את העונש הכי, הכי, הכי קשה שיכול לקבל. שים לב, הוא בא בפני שופט ושוחרר בתנאי הרחקה מהאינטרנט למשך 45 ימים.
וואה.
זה, תדע לך, זה עונש מאוד קשה.
וואה, איך הוא יחיה?
זה עונש מאוד קשה.
איך הוא יחיה?
תראה, לא יודע, אני בלי האינטרנט 45 ימים באמת הייתה בעיה. אבל בחור בן 74, בלי אינטרנט, 74, 45 ימים.
אני מציע ש...
הוא חי 60 שנה בלי אינטרנט.
ירחיקו אותו מהמשחק של הפיפה באינטרנט, זה יגמור אותו לגמרי.
לגמרי. אתה מבין? אני שעה, זה פה מערכת החוק עובדת.
אין על השופטים שלנו. כן, כן, אז היינו באכיפה בררנית, היינו בזה. בוא נלך על עוד נושא.
קדימה.
כן, קיבוצי העוטף מסרבים להשתתף בטקס הממלכתי לציון השביעי לאוקטובר. אני מאמין שחלק מהסיבות, אם לא הסיבה העיקרית, זה כי מירי רגב קיבלה על עצמה בעצם להנחות את האירוע, קיבלה את האחריות בעצם על הרמת הטקס. למה דווקא עם מירי רגב? לא, זה שהיא קיבלה...
לא, לא, למה דווקא...
היא השרה אחראית.
למה הנגד הזה הוא דווקא נגד מירי רגב?
לא יודע, אולי בגלל הצבע שלה. סתם אני חושב.
לא, נגיד אם זה היה ניר ברקת, זה היה בסדר?
ברקת, כן. הוא מהצבע הנכון.
יריב לוין, לא, לא נכון. אני לא מסכים איתך. ואם זה היה יריב לוין, זה היה בסדר?
גם הוא בצבע הנכון.
לא, אבל הוא לא, גם הם היו מתמרדים.
אבל הוא לא
ההתמרדות.
מירי סיבוני רגב.
לא, אני לא חושב שזה קשור לשם. אני לא חושב שזה קשור לשם. עכשיו השאלה, אבל היא שאלה אחרת. הקיבוצים, הם בשטח מדינת ישראל? אני צריך אישור שלהם? מה זה לא ייתנו לצלם?
זה, האמת שזה חוצפה.
אם עכשיו מישהו היה רוצה לבוא לצלם בנהריה, הוא מבקש רשות מכל תושבי נהריה? המדינה רוצה לבוא לעשות סרטון באפולה. היא צריכה לבוא לבקש מכל תושב באפולה? זה לא עובד ככה.
מסכים איתך לגמרי.
זה לא עובד ככה. הלו, אנשים, עם כל ה... באמת, אף אחד לא יכול לקחת מכם לא את הכאב ולא את הזה, אבל גם על הכאב, אני אמרתי את זה
למישהו לא מזמן, הוא לא שלהם, הוא של מדינת
אין
ישראל.
אין בלעדיות לכאב.
חד משמעית.
השביעי באוקטובר השפיע, אני לא חושב שיש מישהו שגר פה, שלא הושפע ממנו בצורה כזו או אחרת. אחד יותר, אחד פחות, אין ספק. לאחד שרפו את הבית והרגו חס ושלום אנשי קרובי משפחה וחטפו אנשים, ולאחד פחות. אבל זה לא אומר שיש לך בלעדיות לכאב. המלחמת יום כיפור לצורך העניין והרוגים שבה, הם לא רק, הם לכל המדינה. זה כל המדינה הזדעזע מיום כיפור. כל המדינה הזדעזע מהשביעי באוקטובר. התוצאות של השביעי באוקטובר ישפיעו על כולנו. על כולנו. אין אחד פה שלא יושפע מזה בצורה כזו או אחרת. אין לאף אחד זכות על הכאב, עם כל הצער, וברור לי שיש אחד שנפגע יותר ופחות, בלעדיות על כאב לא קיים את דבר כזה.
אני סתם ככה נזכרתי.
ויום זיכרון ממלכתי, הוא כמו שזה נשמע, ממלכתי, של כולם.
ואתה זוכר איפה היה יאיר לפיד ביום הזיכרון הממלכתי, כשהוא היה...
היה בחול.
בממשלת השינוי?
הוא היה בחול.
לא, הוא היה בפגישה עם מנסור עבאס בשביל לתחזק את ממשלת השינוי.
היה גם פעם אחת שהוא היה יושב ראש האופוזיציה, ובאחד ימי הזיכרון הוא היה בחול.
כן, עזוב אותך יום זיכרון בשביל מה?
יושב ראש האופוזיציה יש לו תפקיד בימי זיכרון, הוא לא סתם חבר כנסת. הוא אמור להיות נוכח שם בשורה הראשונה.
הוא גם אמור להיות נוכח בכנסת?
נו, באמת.
אמור?
נו, ברצינות. בוא, עד עכשיו דיברנו, היינו רציניים עד עכשיו.
טוב, עכשיו אני רוצה לעשות הפתעה.
קדימה.
אני רוצה להשמיע לך שיר. של אריאל זילבר, שיר חדש, תקשיב למילים, מהיום זה יהיה השיר של התוכנית שלנו, אנחנו נשמיע אותו בכל פעם שנשדר.
אתה רוצה שאני אעמוד ואשים יד על הלב עכשיו?
אני, תקשיב, זה פשוט מדהים, זה שיר שמה שנקרא, הוצאת לי את המילים מהפה, זה השיר הזה, תשמע איזה יופי, תשמע.
את הסוסים הם כל היום עומדים ומעססים הלוך ושוב יוצאים ונכנסים את גמר המלאכה אינם עושים החיילים יורים וכועסים מדוע מחכים ולא דורסים את הסיוע החמאס חומסים אז ביבי קום תחליף את הסוסים הגיע הזמן להחליף את השופטים ועל הדרך גם את הפרקליטים את מחבלי הנוח'בה לא הורגים הם רק אוכלים שותים וחוגגים הגיע הזמן להחליף את הדובר את רוח לחימת העם שובר הוא לא מוסיף פרומיל הביטחון בלקסיקון שלו אין ניצחון הייתי הגיע הזמן להחליף את ראש הבק אל הכיסא שלו האיש נדבק זלזל בדוח תצפיתניות בבוקר התפרצו כל החיות הגיע הזמן להעיף את היועמשית כי היא הטראבל מייקר הראשית קובעת לי סמכות את הכללים תוקעת מסמרים בגלגלים How are we today, baby? La 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 עשנו לנו את וינטר המתקל הכל ילך יותר פשוט וקל תשימו גולדפוס על פיקוד צפון ברק חירם אלוף פיקוד דרום את בר קליפה על פיקוד מרכז את איציק כהן על עיראק איראן יש לנו אוגדונרים תותחים עם הקדוש ברוך הוא מנצחים החיילים יורים אז כועסים, מדוע מחכים ולא דורסים? צריך להחליף את כל המעססים, אז ביבי קום תחליף את הסוסים.
זה ענק,
קודם כל אחלה שיר, אחלה שיר, רק מה הוא עשה קצת נזק, כל השמות שהוא ציין אותם עכשיו,
כן,
זה בעיה,
כולם לא,
טוב זה לא, טוב זה לא יעשה להם,
כולם ימצאו את עצמם מחוץ למערכת,
ברור, טוב זה לא יעשה להם עכשיו, לא וינטר, לא כל השמות שהוא עכשיו ציין אותם כהיורשים הבאים, זה לא יהיה לזכותם, זה אחד. דבר שני, להחליף את הסוסים, צריך מישהו עם, אתה יודע,
עם סוסים,
עם סוסים, ומה לעשות שבו נודע לאמת, הוא יכול להחליף את הסוסים, לפחות את חלקם, למה לא עושים את זה?
זאת שאלה, אני לא יודע לענות לך על זה.
ואתה יודע מה, בוא נשאל לך שאלה יותר קשה, לפני השביעי באוקטובר, אחד הגורמים פה בישראל, לעניות דעת האגף הימני של המפה הפוליטית, שלא נותן לך לעבוד, ולא נותן לך ליישם את המדיניות שאתה רוצה, זה היועצת המשפטית לממשלה. למה אתה לא מחליף אותה? לפני השביעי באוקטובר, יכלת להחליף אותה. נכון, זה היה מעורר גל של התנגדויות, והיו שורפים פעמיים בשבוע את קפלן, ולא פעם אחת בשבוע. אז מה? אתה חושב שזה הדבר הנכון לעשות? תעשה אותו. אתה נבחרת. קיבלת מנדט מהעם. קיבלת מנדט מהעם. נגמר. אתה צריך ליישם, בלי לחשוש כל שנייה מה יגידו, מה זה... ובוא, זה בג רציני שבאמת כמו שהשיר אומר להחליף את הסוסים, אני בעד, רק שאף אחד לא מחליף את הסוסים.
הוא נותן פה זה, מוטיבציה לנתניהו, ביבי קום תחליף את הסוסים. כן.
זה נחמד בזה, אבל אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את זה קורה. אולי, אולי, אולי הדבר היחידי, האלמנט היחידי שיכול להיות מוחלף פה, זה האלמנט הפוליטי של שר הביטחון. אבל גם זה, אתה יודע, זה גם מהלך שהוא בעייתי, כי אם אתה לוקח אותו ומחליף אותו בדוגמה מירי רגב, אז יש לך בעיה. יש לך בעיה.
למה?
כי עוד פעם, למה הוא לא מחליף את שר הביטחון? לא בגלל שהוא חושב שגלנט עושה אחלה עבודה. אני מזכיר, שר הביטחון, אנשים שאומרים שהמערכת צריכה להתחלף אחרי שביעי באוקטובר, מי שהיה ממונה על המערכת בשביעי באוקטובר זה גלנט, זה שר הביטחון. בסדר? הסיבה ששר הביטחון לא מוחלף, כי ביבי, ככל הנראה, זה הדעה שלי, מפחד. אין לי סיבה אחרת, אין לי סיבה, אלא אם כן הוא חושב שגלנט עושה אחלה עבודה. אני לא חושב שיש מישהו שחושב שגלנט עושה אחלה עבודה. אז למה הוא לא מוחלף? מהפחד. מהפחד מהפגנות, מהפחד מה... לא יודע מה. לא יודע מה. עובדה, הוא לא מוחלף. הוא לא מוחלף. היחידי שאפשר להחליף אותו דרך אגב.
אני לא חושב שזה היחידי שאפשר להחליף, אני חושב שזה אחד מיני רבים שצריך להחליף אותם.
הוא הכי קל בהחלפה, זהו. כי זה אומר את הפוליטית, אתה יכול לפטר אותו מחר בבוקר, מחדיים לשים שר ביטחון חדש. הכי קל בעולם. בלי ועדה ובלי זו, אתה יכול מערכת הפוליטית, אתה לא צריך שום ועדה. בלי ועדה ובלי כלום, תפטר אותו, תביא מישהו חדש. אתה רוצה להביא מישהו מחוץ בשביל להגדיל את הממשלה, אז תביא את גדעון סער, נגיד, לצורך העניין. לא שאני חושב שגדעון סער, א', לא מגיע לו, ב', אני לא יודע כמה הוא קשיר לנהל מערכת ביטחון בזמן מלחמה, בן אדם עם כל הכבוד, לא נהל מערכות ביטחון מימיו.
אחרי שראינו את גלנט מנהל את המלחמה.
נכון.
לפני ואחרי, שביל אוקטובר, בטח, אז יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות. גדעון סער או כל אחד אחר, אפשר להגדיל את זה, ואני חושב עדיין, אני חייב לציין ש... חשבתי ככה להגדיל את הממשלה, אמרת, זה הזכיר לי את הפרישה של... כחול לבן של בני גנץ מהממשלה, אני חושב שזה כאקט פוליטי, זה הטעות הכי גדולה שהוא עשה, אני חושב שמאז
בירידה ענקית,
מאז היווסדו של, מאז שהוא נכנס בעצם למגרש הפוליטי, הוא בירידה גדולה מאוד, אנשים לא מעריכים אותו, בדיוק מהסיבה שלא מעריכים את יאיר לפיד. לעמוד בטריבונה ולצעוק, הכל לא בסדר, הכל הממשלה, הכל הממשלה, אז אוקיי, עוד צעקן אחד שצועק כל הזמן, זה קצת מזכיר את ציפי לבני.
ברגע שהוא ירד, הוא יצא מהממשלה, הוא בעצם הפך להיות יאיר לפיד 2.
כן, זה בדיוק מה שאני אומר. היאיר לפיד של היום זה ציפי לבני של פעם, זה אותו דבר, זה לצעוק הכל לא בסדר כל הזמן. כשאתה צועק, הכל לא בסדר, כל הזמן אתה מאבד מאמינות שלך כבר.
אתה מוכרח להודות שציפי ליבני עשתה אחלה עבודה.
כן.
עשתה אחלה עבודה. היא פשוט חדרה לכל מפלגה ומפלגה.
וריסקה אותה
עד תום. פרקה אותה ברמה שחבל על הזמן.
כן.
כל הכבוד.
כן,
תישאר כוח. תישאר כוח.
אני מצא, חבל שהיא לא חוזרת למערכת, מצטרפת לבני גנץ.
לגמרי, לגמרי. טוב, בואו נשים שיר ונעלה את חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי, ואת השיר שנשים עכשיו, בואו תשים לנו את אייל גולן, אייל גולן דיברנו עליו כל כך הרבה.
לא, אנחנו מעלים את מיכאל בן ארי.
כן.
בואו נשים שיר של קרוב משפחתו הרחוק, חנן בן ארי.
כן, לא, זה לא כזה רחוק.
הוא הבן של האחיין.
כן?
שלו. כן, בסדר, יש לך עוד משהו להגיד, כי יש לנו עוד כמה דקות.
לא, בוא נשמע את השיר ונעלה אותו.
אבל יש לנו עוד כמה דקות, עד שצריך להתקשר אליו.
אז בוא נריב על זה, אם נשים את השיר עכשיו או לא.
לא, אז אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת לפני שאנחנו שמים את השיר.
כן.
תגיד לי, כל התהלוכות נשק האלה שיש בג'נין ובתולקרם, שיש שם מלא חמושים שהולכים עם נשק אוטומטי, יורים באוויר, ואחר כך אותם האנשים תופסים אותם, בדיוק כמו שהיה השבוע, עושים פיגועים ויורים והורגים אזרחים ישראלים. למה לא תוקפים אותם מהאוויר?
נו, ברצינות אתה שואל?
אני שואל ממש ברצינות.
בוא אני אגיד לך ככה, היום...
רואים אותם, הרי היום... אנחנו... מי שצילם את זה, באותה מידה גם יכול להוריד עליהם... טיל.
היום למשל אני הבנתי פעם ראשונה שכשאתה שולח חיילים לתוך בית של מישהו ברשות הפלסטינית והם תופסים לצורך העניין, בדוגמה שאני אומר אמיתית לגמרי, תופסים מחסניות, מחסניות בתוך הבית שלו, מחסניות של M16, זה לא עילה למעצר. אתה ידעת את זה? זה לא עילה למעצר.
זה אמצעי לחימה.
אז מה?
רגע, אם יהיה לי בבית מחסניות של M16,
אותך יעצרו.
אני לא יעצר?
אותך יעצרו? מה, אז יעצרו אותך בלי קשר.
אז מה, יש פה גזענות?
לא, אותך יעצרו, אבל פלסטיני, ברשות הפלסטינית, שתופסים לו רק מחסנית 2-3, לא נורא.
אוקיי.
לוקחים, מה שכן, לוקחים לו את המחסנית, שזה יפה.
כן.
שזה יפה, כן.
טוב, אני...
עשיתי אותך יותר אופטימי?
סביר להניח גם בטח שמשאירים לו איזשהו פיצוי על העובדה...
אולי משאירים לו את הנשק.
כן, משאירים לו את הנשק.
מעבירים לו, לוקחים לו מחסנית, נותנים לו נשק במקום.
יאללה, חנן בן ארי.
חם והשם אני צולל אל הים השלחתי את הכל מזמן וזה הכל מתוזמן כמו שעון מכוון ניצחתי אז מה עכשיו יש מקום ויש עוד זמן ויש עתיד ויש עבר השורשים יהיו לעץ המנגינות כמו נר דולק ויש ימים המוזיקה לימדה אותי זו רק תקופה 38 ועוד קצת ויש מקום ויש עוד זמן ויש עתיד ויש עבר השורשים יהיו לעץ המנגינות כמו נר דולק יש ימים המוזיקה לימדה אותי זו רק תקופה 38 ועוד קצת את נשארת כמו ים אני חולף כמו החול חשבתי שאני כל יכול ויש הרבה לאור יותר מדי לאבד זכיתי שיש על מה לפחד
ואנחנו עם חבר הכנסת לשעבר, הדוקטור מיכאל בן ארי. שלום לך דוקטור.
שלום.
מה שלומך?
אני במשור האישי בסדר, מצפים אבל איך אומרים לאיזה שינוי של מציאות, של מהפך. אנחנו נמצאים בתוך מערכה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, ככה אני מרגיש דאגה גדולה.
אני חושב ש...
אבל בוא, אתה לא פרסו לשמוע את כל האירורים שלי.
יש לך מספר מערכות להתמודד איתם, גם במישור האישי, גם במישור הלאומי. במישור האישי, אני חושב שאתה הבן אדם הראשון בהיסטוריה של האנושות שקיבל כתב אישום על, קרא לזה, על נבואה?
אפשר להגיד, על נקרא יורים בשליח. בא מישהו ואומר, תשמעו, המצב לא טוב, אז אומרים לו, בוא נערוב אותך, אז אולי המצב יהיה טוב. זה מין סוג של, אשליה, כן, כן, אני הולך... אחרי 6.5 שנים שהם רוצים אחריי בצורה אובססיבית, הם סוף סוף גיבשו כתב אישום מגוחך שבה אני מורשם בהסתה לגזענות.
גזענות כנגד תושבי עזה.
גם, תשמע, זה גם מוזכר עזה, גם עם האויבים שלנו פה מבית, הם עשו משמש, אמרתי, כתבתי שיש לנו עסק עם אומה רצחנית, על הלינץ' ברמאללה, על הרוצח של אניאל קולמן, כל דבר כזה, כל פעם שהזכרתי איזה משהו כזה, הם עשו כדי שיהיה מסה קריטית. כשאין לך באמת ראיות, אז יש לך מסה קריטית. בחומרי החקירה שלי, שבסופו של דבר הם לא נזהרו, לפחות את זה לא הכניסו לו כתבי שום דברים מגוחכים אחרים, כן, אני, יש את האזהרות המאוד מפורשות שלי על השביעי באוקטובר, רק אני אמרתי את זה במאי 2018, אני אומר, הם יכנסו לרעים, הם יכנסו לאלומין, הם יכנסו לעין השלושה, ואני מזכיר את לנחל עוז וכו', אני מזכיר את השמות של היישובים, ואני אומר, הם יכנסו מלמעלה, מלמטה, הם יבואו ויסריפו, ואני אומר שם לביני שהיא מנתיב העשרה, שאומרת לי, צריך לנצל את החלון המדיני, אז אני אומר לה, את לא מקשיבה למה שהם אומרים, לא מעניין אותם חלון מדיני, הם רוצים לבוא להחריב את ביתך, סליחה בכבודך, הם רוצים לשבת בביתך ולאנוס אותך, ואת כל נשותינו. אני לא דברים מפורשים, אני אומר, אני תקשיב עוד דבר, תקשיב עוד משהו, זה אין בערך ניפה. זה נמצא בחומרי החקירה, נחקרתי על זה, זה בחומרי החקירה, זה באיסוף של החומרים נגדי, עד כמה אני איש מסוכן. אני אומר שם, כשאני נמצא בחומרי החקירה, אני אומר, הם יכנסו נשים, ילדים ונכים על הגדרות, במילים האלה. נשים, ילדים ונכים, כמו שלאסוננו בדיוק קרה, כן, במילים האלה.
ממש חזית את זה אחד לאחד.
בוא נגיד ככה, לא חזיתי את זה, ראיתי את זה, כי שמעתי להם והקשבתי להם, ואני גם היסטוריון ואני מכיר את ההיסטוריה. אתה יודע, מחר בערב, זה יוצא ערב יוטט במנחם אב, באב, זה בעצם 85 שנים לפרעות תרפת. כל מה שעשו לפרעות תרפת חזר, אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור אחד פחות מוכר, כולם מכירים את הסיפור של, חברון, של מוצא, של צפת, אף אחד כמעט לא מכיר את הסיפור של באר טוביה. יצא מתחת לרדאר. באר טוביה זה יישוב שהושמד בפרעות תרפ"ט. עד דקה. נשרף כולו, העלו את כולו באש. אבל לפני שהם עלו אותו באש, הם התנפלו עליו מכל הכפרים בסביבה, ממג'דל, שזה מאשקלון, כמובן מקסטינה, ממסמיה, מכל המקומות, אלו כפרים ערבים, שרובם לשמחתנו הרבה במלחמת השחרור, היה להם מספיק את השכל, יגאל אלון, ליצחק רבין, לבן גוריון, להעיף אותם משם. אבל אני מדבר איתך על תרפ"ט. כל אלה שעבדו איתם עם היהודים, עבדו אצל היהודים. הרופא של המושבה בשם חיים ישראלי ריפא אותם, היה מסתובב המכונית שלו, כולם ידעו שהמכונית שלו בא, אז בא מרפא לאישה שלהם, לילד שלהם עם הגרענת, והוא ריפא את כל הכפרים בסביבה. הם מתנפלים שם על, על, על באר טוביה, אז כל היהודים, כל היישוב באו והתכנסו בעורבה. יש שם, היה להם 6 רובים שם כדי לגן על עצמם. יהודי אחד לא רצה להיכנס לאורווה, הוא היה יהודי חולה בנפשו, והוא הולך ומסתתר בבית הכנסת, הוא אומר, בית הכנסת יגן עליי. והוא היה חולה בנפשו, גם בן 50 פלוס, שטופל על ידי הוריו. הם הוציאו אותו מבית הכנסת, הם קרטו את עבריו, את הידיים ואת הרגליים. הם ריצשו אותו, ואז הם גלגלו אותו בספר תורה, והעלו אותו באש.
וואו.
עכשיו, כשאתה מכיר את ההיסטוריה הזאת, זה לא רק שם, זה דבר היה בצפת, אותו דבר במוצא, בצפת הם שרפו, יש שם תיאור שרואים גבייה של כנראה של אישה, ככה זה זוהה בסופו של דבר, היה קשה מאוד לזהות, תמודה לסורגים של הבית, כולה חרוכה, כולה שרופה. צריך להבין שהשריפה בג'יהאד, היא חלק ממצווה, היא חלק מתפיסה קוראנית, הצריבה, השריפה, היא חלק ממצווה קוראנית, לכן אני מאמין להם, אני מאמין להם, אז אמרתי, יש לנו סיכום מרצחנית, כי אני מאמין להם, אני לא בז להם, אני לא פטרון עליהם, אני לא מנסה לשנות אותם, אני אומר, זה מה שהם, לשם הם חותרים, לכן לא הופתעתי כי הוא זה בשביל לא קטודו, כי הוא זה לא הופתעתי. אני הייתי בהלם מהגודל של הזוועה הנוראית, אבל הייתי בהלם ממה שהם עשו, כי אני יודע שזו תבנית פעולה, זו תבנית פעולה, ואני מדבר על זה שוב, וזה בחומרה חקירה נגדי. דברים פשוט לא יאמנו, לא יאמנו.
זה הולך עוד אפילו הרבה יותר אחורה עם הקריאות של האסלאם הקיצוני, חייבר חייבר יהוד.
כן, כן, יש איזה כן, אחד הדברים שכן נמצא בכתב אישור, זה הזהרות שלי בעיר לוד בדצמבר 2018. אני נמצא שם, ערבים משכונת פרדס ניר חוסמים את הכניסה היחידה לשכונת גני אביב בלוד, יום אחרי יום, יום אחרי יום. אנשי לוד שמתייאשים לראש העיר שלהם שלא אכפת לו, מתייאשים מפקד תחנת המשטרה שמאפשר את זה, אז אני מגיע לשם. אני מגיע לשם, ואני אומר משהו כמו הכובש הערבי בלוד, עכשיו רואים בסרטון שהערבים צועקים, סרטון שאני פרסמתי, שהערבים צועקים שם, ברה ברה יא דהאן, לוד ערבי יא חורה. החוצה, החוצה דהאן, דהאן זה מפקד תחנות המשטרה, לוד ערבית חופשית. והם צועקים שם, חייבר חייבר יא יהוד, ג'ש מוחמד סייעוד, צועקים את קריאות הרצח האלה, את הקריאות של ההתרפקות על מסע הרצח והאונס של מוחמד, בחייבר, אני זוכר לך סיפור שהתרחש לפני 1400 שנה כמעט, מעט פחות, כמה שנים פחות מ-1400 שנה, אם אני לא טועה, זה היה שנת 628, ההתנפלות על החייבר, על יהודי חייבר, אנחנו נמצאים היום בשנת 2024, אז ממש עוד כמה שנים אנחנו נמנה 1400 שנה לטבח יהודי חייבר, לעונש בנותיהם, ביניהם של אחת מהם שהפכה להיות אשתו של מוחמד, של מוחמד, ספיה ורחנה אומללה, שזה חלק מתרבות, וצריך להבין שכל מה שעושה הנביא, יענו מוחמד, זה מופת. זה אומר, ככה צריך לנהוג, ככה ראוי לנהוג. ולכן המעשה האונס הם בדרכו של מוחמד, זה לא איזה מין, תגיד לי, עכשיו, אותו דבר הם עשו גם כן במוצא, אותו דבר הם עשו גם כן בחברון, בחברון השייח המסית, אחד בשם קראו לו שייח מלקה, כן, הוא אומר לפורעים, בואו בואו, הנה היהודיות היפות, מכוון אותם לבנות האומללות, זה לא יאומן מה שהן עוברות שם, לא יאומן, ואתה יודע מה זה לא יאומן, אנחנו ראינו את זה. ויש עוד בכתב האישום שלי, יש את הסיפור של אורי אנסבחר, השם יקום דמה, נערה הצעירה החמודה הזאת של הערבי, ושמשהו רפעת, ערפת מאזור דרום הר חברון, בא פוצע אותה, דוקר אותה, גורר אותה, אונס אותה, ואז שוחט אותה. הוא בא בחקירה ואומר, עשיתי מה שכל ערבי חולם לעשות. אני מאמין לו. אני מאמין לו שזה מה שכל ערבי חושב, יכול להיות יצא דופן, יכול להיות כל מיני ערבי נאמנים. אני גם מזכיר את זה, אבל זו...
אתה חושב שהציבור הישראלי היום מבין קצת יותר טוב?
לצערי הרב, אני חושב שלא. אני חושב שיש חלק, יש חלק שכן. תראה, אני, הראיה, וזה שאני כתבתי ספר, חזון ופדיון, שהוא יוצר המון המון התעניינות, אין במהדורה ראשונה, עזלה תוך ממש תוך שלושה חודשים, המון התעניינות, אז אתה מדבר איתי בדיוק קודם, היה פה איזה יהודי, מכפר סבא, בא במיוחד עד לפה כדי לקחת ממני ספר ותרמי שומרון, לקחת ספר.
אגב, איפה אפשר להשיג את הספר?
יש אתר, וצריך לחפש באינטרנט חזון ופדיון, חזון ופדיון, ואז נכנסים ומזמינים ומקבלים משלוח עד הבית, ממש תוך יומיים, שלושה זה מגיע. זה ממש צ'יק צ'אק, וגם, אגב, יש מבצע לקצינים, לא יודע אם עדיין נשארו קופונים, אבל עשינו מבצע נוסף עכשיו, זה ממש מחיר מאוד מאוד מוזל, קצינים, 60% הנחה, כי המטרה שלי להגיע לצבא, ואני מחלק לסגני אלופים ומעלה בחינם, שילמדו אם יש לנו עסק, אם אתה לא יודע את האויב, אתה אבוד, אתה אבוד, זה לא מותרות לדעת את האויב. נכון. יש שם כל עולם המושגים באסלאם, ללמוד אותו, לדעת איך בנוי החמאס.
איך זה באמת, זו השאלה שרציתי גם לשאול אותך, אתה בדיוק מכוון בדיוק לאותה שאלה, איך אתה חושב שהציבור הישראלי בכלל, אם זה ממשרד, ממערכת החינוך, ואם זה יותר צפונה בכלל למערכת החינוך הצבאית, נגיד נקרא לזה ככה, לא יודע כמעט שמץ של מושג, נגיד עכשיו דיברת על שבט החייבר, אם אני עכשיו אלך ואשאל 100 יהודים ישראלים, על מה אני מדבר, אני אולי אפגע בשני אנשים במקרה שיודעים על מה אני מדבר, מה זה המושג הזה בכלל?
זה הרבה יותר חמור, זה לא רק שהם יודעים את המושגים, כל המושגים מעוותים. האסלאם זה דת הרחמים והשלום, האסלאם חותר לשלום, יש פלגים קיצוניים באסלאם, תחפש בצ'אט GPT מה הוא יגיד לך, גם שם הם משקרים ביודעים, כי אף אחד לא רוצה להסתכסך עם האסלאם. אני קורא מחקרים, אני קראתי את זה השבוע, קראתי מחקר של משה, פרופסור משה מאור, מלא שקרים, מלא זיוק של המציאות, אותו דבר חבלת רוס יפה, שנחשבת תורים ותורים של המזרחנות בארץ, מנסים לגמד את, את האכזריות המוסלמית. הם חייבים היו לקחת ג'יזיה, כי צריך ליצור הפרדה בין המוסלמי לבין הכופר. היא רק לא כותבת שהג'יזיה ניתנת בעם יד, יענו מתוך ידו, ותוך כדי השפלה, וכסח, והקאה של היהודי, של הדיני, שנותן את זה. וככה הם עשקו את היהודים בכל ארצות האסלאם. לכן יהודים כמעט הוגרו בארצות האסלאם, ותמיד אחרי שנים שהם לקחו ביהודים, הם השמידו אותם. והם לא כותבים, הם מספרים סיפורים על איך יהודים חיו בארצות האסלאם, באיזה רומנטיקה, איזה רומנטיקה ואיזה נעליים. יש על זה פרק שלם בספר שלי, איך יהודים נרדפו באנטישמיות של הגרמנים, של הנאצים, יסודותיה באסלאם. איפה התחילת להצהוב, אם לא מהז'ונר, מהחדורם הצהובה שיהודים נאלצו לחקור בארצות האסלאם? מאיפה באו היהודים מפיצי מחלות, אם לא מאיבן חזם, מתקופת תור הזהב בספרד, של מוחמד איבן חזם, שמדבר על יהודים כמפיצי מחלות, יהודים, כל מיני דברים תיאורים מפתיים ביותר. מאיפה זה נלקח? הכל משם. הכל משם, אז כל זה פשוט מרמים, ותחפש איבן חזם בצ'אט GPT, תראה מה כותבים עליו, איזה איש משכיל, איזה פילוסוף, איזה אנטישמים, מגדולי אנטישמים, ממניחי סודות של התורות האנטישמיות, כן? אבל מחסים את זה מהציבור, שלא לדבר על, על מה שמניע היום את העולם המוסלמי בעולם כולו, שזה אחים המוסלמים, וכל תורות האחים המוסלמים, בספר יש שער גדול ומפורט על, 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 על האידיאולוגיה של הרבה כמלם, על המנוע, מאיפה זה בא האחים המוסלמים, לאן הם חותרים, מה זה מושג הזה, הוא סטדיית אל עלם, הנהגת העולם, החתירה לשלוט על העולם כולו בכל מיני שיטות, בשיטת הדעווה בהתחלה ולאחר מכן באמצעות הג'יהאד, אני קורא לזה פינג פונג מסגד בג'יהאד, התעצמות, כאילו עטפה, רכישת לבבות, התעצמות, ורק בלסוף ג'יהאד, לא ביום אחד אחמד יאסין הפך לבנה את החמאס. הוא התחיל באל-מוג'מה, אל-מוג'מה האל-אסלאמי, המרכז, החבורה, ההתכנסות האסלאמית, קודם כל סביב הערכים המוסלמים. הוא בנה את זה במשך 20 שנה, ואחרי שהוא בעצם התניע את זה בקרב כל תושבי עזה, וגם ביהודה ושומרון, והוא שלט ברחוב, הוא שלט בבתי הספר, בבתי החולים, שלא לדבר על אונרה, הכל שליטה מלאה, 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 מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, ושליטה של פירמידה מלמעלה למטה, הוא לא בנה את החמאס, ואז החמאס בנו אל אל-מוג'מה. עכשיו כל זה אני כותב בספר, את כל התהליך, את כל התהליך, את כל עולם המושגים הזה, המטרה שלי ש... איך אמר לי מישהו, אומר, אני עד עכשיו הייתי במשמרת, הייתי מסתכל על הערבים ככה, עכשיו, כשאני קראתי את הספר שלך, אני מבין את המושגים, אני מבין כל דבר שלא חשבתי עליו קודם. לכן זה אולי אחד ההישגים החשובים של הכסילה שלי, שישבתי לכתוב את הספר.
אתה חושב שיש... אתה רואה באמת הענות, נגיד, אתה אומר שאתה מחלק את זה לקצינים בצבא, אתה רואה הענות מעבר למגזרים פוליטיים או מגזרים בכלל? זאת אומרת, זה נכנס מה שנקרא למיינסטרים?
קודם כל כן. יש עכשיו בא לקחת ספר ומישהו עם קוקו וכולו ברזלים בכל הכיוונים, לא בדיוק מישהו מהשכונה של בחור הזה, ונשבנו לשיחה של שעה מרתקת עכשיו, חבל על הזמן, חמוד כזה, בחור מיוחד, 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 והוא אומר לי בין היתר, הוא אומר לי, תשמע, עד עכשיו... אני קראתי על השואה, אבל הייתי בטוח, זה היה שם, שם היינו בסכנה קיומית. עכשיו, פה בארץ, יש לנו את צה"ל, אומר, אין לנו צה"ל, אין לנו שום הגנה. אני מרגיש שאנחנו חסרי הגנה. זה תחושה אגב שבא אצל הרבה אנשים.
אני חושב שאצל כולנו באיזשהו מובן.
כן, כן. טוב, בוא נאמר ככה. אם אתה תושב קצרין, היום בשעה מוכרבה 12, עוד הבא זה היה בצהריים, אתה מבין שאתה לא מוגן. אתה לא מוגן בקצרין. אתה לא מוגן בקריית שמונה, אתה לא מוגן במטולה, אתה לא מוגן בשדה נחמיה. אנחנו נמצאים במציאות של התנפצות, ואין עדיין הפקת לקחים ברובד השולט, הבריוני הזה של מערכת משפט, תקשורת וכל אלה, הם עדיין חיים בסרט של השישי באוקטובר.
לגמרי.
סכנה קיומית, סכנה קיומית מוחשית כל כך, מה זה מוחשית? אנחנו לא יכולים, אנשים לא יכולים להגיע הביתה ביישובים רבים בארץ, ובחלק מזה שהם מגיעים הביתה, איך מישהו כתב היום, העסקים בצפת, בדרך כלל קיץ, מלא תיירים, מלא דירות אירוח, מצימרים, וכן הלאה וכן הלאה. העסקים חודשיים בשנה קצת מתפרנסים, איזו תנועה עממית כזאת שמגיעה מאות אלפים, אין להם כלום, אין כלום, אנחנו איבדנו חבל ארץ, שלא לדבר על עוטף עזה. ואין שום הפקת לקחים, מה הפקת לקח לפעול על בררים? התרפה דעתנו.
טוב, אתה בחברה טובה, זה ליפול על בן ארי, ליפול על אייל גולן, ליפול על קובי פרץ, אתה בחברה טובה.
לא, אייל גולן הם לא יעשו לו כלום, הם אסורה שצלצלים, הרי לא יחקרו אותו.
אמרנו, אני חושב שזה גול עצמי שלהם.
שש וחצי שנים, מה?
זה גול עצמי שלהם, זה רק עושה אותם יותר מגוחכים ממה שהם בין.
כן,
אבל אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום למשהו שקשור קצת יותר לפוליטיקה. א', רציתי לשאול אותך מה, אם יש תוכניות בעתיד.
לקחת לי את המילים מהפה. אנחנו נראה אותך בכנסת.
זו השאלה החשובה יותר.
רבותיי, בואו נגיד שני דברים. קודם כל, בזה התנועה הרפורמית והפרקליטות ושיינת ואני צליחה. בצילו פה לסכל את הפעילות הפוליטית. אני עצמה יהודית, זה תנועה שאני הקמתי בעשר אטבעות, רצתי בכל הארץ, הקמתי בציבור. היום זה לא שלי, אבל זה נמצא בידיים אחרות.
אני רק אגיד שאתה נדמה לי הראשון והיחידי, נכון? שנפסל מלי מתמודד לכנסת.
אחריי פסלו עוד, אבל אני הייתי הראשון, אני סללתי דרך. בהחלט, הם ראו בי סוג של דגל, סוג של מודל, של קיצור.
ההגדרה, כל הזמן מגדירים אותך, גם בתקשורת וגם במערכות אחרות, ימין קיצוני. עכשיו זה, אני לא מצליח, אני, צר לי, אני מבין הרבה דברים.
בתקשורת יש רק ימין קיצוני, אין שמאל קיצוני אף פעם.
אולי שמישהו יסביר לי מה זה ימין קיצוני, מה הופך אותו לימין קיצוני.
זה נוח להם, כדי שהם לא יצטרכו להתמודד עם הטיעונים שלי. זה מה שהם עושים, לא יצטרכו להתמודד עם הטיעונים שלי. אבל יש להם קצת בעיה, כי היום יש מערכות תוקפות. קודם כל יש ערוץ 14, של דוגמה באתם ואחרים, שאני לא יודע מה, אני
ויש את המציאות שתופחת על פניהם פעם אחר פעם.
ויש דבר ששוב, שאני כל כך שמח בו, שעשיתי בו, וגם יש לי את הכישורים בזה שכתבתי את הספר, שבמשך 4 שנים הוזמנתי שוב ושוב לתוכניות בטלוויזיה, ואמרתי, אני לא יכול, בואו אבדור את מרפעם, כשאני חלטה בו לפעמים, אני אומרת, שמה בו, אז אני כותב ספר. אני הייתי יכול לבוא ולהגיד את שלי, ולמות אלפי דרותי וכל זה, אבל אני העדפתי שיהיו אלפים של בן ארי, או אלפים שידעו את מה שבן ארי יודע. אני רוצה להגיד לך שאני מציין כבר ברוך השם הפצה ומחירה של 7,000 ספרים, ספר עיוני, כמעט 600 עמודים, 600 עמודים, צריך להבין, אנשים לא מוכרים ספר, 1,000 ספרים בחמש שנים, ספרים טובים. ספרים טובים, זה אומר שיש ביקוש, שיש שינוי בחשיבה, שאנשים רוצים לדעת, שאנשים רוצים ללמוד. אז אני אומר, אז מצד אחד הם פסלו אותי. אז הם ניצחו אותי, הם נורא מבסוטים מזה, סף שפיר, מתגעה בזה, הצלחתי לפסול אותך, אתה פתם, והדמוקרטים הגדולים, כן?
כן.
הדמוקרטים הגדולים. אבל הם לא הצליחו לסתום לי את הפה. הם לא הצליחו לסתום, אם אתה ראית לסתום לי את הפה, אז עושה את הספר. הספר כבר מדבר, ויש לי פודקאסט של 36 הרצאות על האסלאם, עושה על האסלאם. כתוב, יש דרכים איך להעביר את המסרים שלך. מדבר הכנסת, הרבה אנשים רוצים לראות אותי בכנסת, אני מאוד מבין את זה, וזה תהיה נקמה מאוד מאוד גדולה בהרבה אוהבים שלי, כל מיני שרצפו אותי לראות אותי בכנסת בחזרה. אבל הערכה שלי שזה לא יקרה. כי קודם כל יש לי משפט, וזה חלק מהעניין הזה של המשפט, ההפללה הזאת, אז אתה לא יכול 7 שנים.
ויש לנו גם דיקטטורה שיפוטית שלא תאפשר לך
להתמודד. דיקטטורה שיפוטית, היא עושה מה שהיא רוצה, שהם עושים מה שהם רוצים. אז החוכמה היא, תמיד אני למדתי בחיים, תמיד הייתי כזה מאז שאני ילד, שחוסמים לך את הדרך מקדימה, תמצא דרך לעקוף אותה. וככה אני עושה.
תודה רבה לך, הדוקטור מיכאל בן ארי, נעמת לנו מאוד, שיהיה הרבה בהצלחה, רוץ לקנות את הספר.
תודה,
יקיראי,
תודה על הבמה שנתתם לי, תודה על הבמה שנתתם.
ואנחנו ניתן לך שיר של קרוב משפחתך, חנן בן ארי.
סבבה.
גם אהוב עלינו מאוד.
יופי, נהדר, כל טוב, שלום שלום לי.
ערב טוב, ביי ביי.
כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ, אני משתיק, אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב, הכי קשה לתת למי שהוא קרוב. אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות, אפילו התמונות שבקירות זה לא אני, תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם ליפול ולקום כמו גדול אדירי, כמו חול אני נשרף, אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות לפחות.
אין לך על מנרי.
כן, תשמע, אני אגיד לך, אחד הדברים שצורם לי גם מהרעיון וגם בכלל, זה על העניין של, תראה, אנחנו דיברנו איתו עכשיו, אלינו כל מיני מושגים, שבט החייבר, שבט החייבר זה שבט של יהודים, שעבר התעללות מאוד מאוד קשה של החבר'ה של מוחמד, ובעצם חשבו שהם הצליחו להכחיד אותו, לא הצליחו, זה סיפור ארוך, אבל מה שמעניין ומעצבן פה בעניין הזה, תשים לב, אני כבן אדם, סליחה, שסיים תואר שני בנושא הזה של מזרח תיכון.
שוויצר.
וביטחון, לא, רגע, וזה, והכל. אני לא חושב שהיה, אפילו לא בקורס אחד, אפילו לא בשיעור מתוך קורס אחד שעשיתי, שדיברו לא על שבט החייבר, לא על היחס של האסלאם ליהדות, לא על היחס של האסלאם ליהודים. לא, אני לא מדבר על דברים כמו שהוא תיאר ובאר טוביה ודברים כאלה. אני מדבר אפילו על האסלאם ההיסטורי, בסדר? מהשנת 600 ומשהו שהוא קם. לא דיברו על זה. לא דיברו על זה. ואתה יודע, דיברו על על האסלאם, על הסופים, איזה יופי ואיזה זה. אתה מבין זה שתי אוניברסיטאות שונות, שני תארים שונים, עשרות מרצים, אף אחד לא דיבר.
כאילו למדת בבר אילן.
אף אחד לא דיבר על זה. לא, לא, אני לא יודע, אני לא בטוח
ששם... או באוניברסיטת אריאל.
אני לא בטוח ששם למדים אחרת. בוא, בסך הכל, האקדמיה הישראלית מורכבת די מאותו צבע, לא משנה איפה אתה לומד.
אני לא בטוח שבאריאל עדיין.
אני לא יודע, אני לא יודע. אבל מה שבטוח שלצורך העניין, גם במערכת החינוך הישראלית, הבית ספרית, תראה על מה אתה לומד, ותראה על מה אתה לא לומד. אתה לא לומד את כל הדברים, הנה, שעכשיו שהוא תיאר לנו פה. בסדר? מקום המדינה או מלפני קום המדינה, הטבח בבאר טוביה, כמה אנשים יודעים שזה קרה בכלל?
בוא, לסיום, נושא אחרון, ממש בחצי דקה שנשארה, ראש דסק החדשות של הארץ, אמנון הררי, מצטט מידיעות אחרונות, נתניהו לא משחרר חטופים כי הם שמאלנים. בוגי אלון, הממשלה מתרפדת את שחרור החטופים, יאיר לפיד תוקפת נתניהו שמפיל את העסקה. יש רק בעיה אחת. בלינקן אומר, נתניהו קיבל את ההצעה האמריקאית לעסקה.
אתה מפריע להם עם עובדות עכשיו.
כל הזמן העובדות מפריעות להם.
אתה מתעסק עם עובדות עכשיו.
כן, ממש. ומה שיפה זה שהם מצטטים אחד את השני ומאמינים בזה. שזה למרות שהתשובה היא חיובית מבחינתה של ישראל.
אז בואו לא נפריע להם.
כן.
טוב.
לגמרי. שואל. אז זהו, אז נפרדים. הייתה לנו שיחה נעימה מאוד עם דוקטור בן ארי.
כן, כן, על הכיפה.
כן. תודה רבה, אורן.
בשמחה. ערב
טוב. ואנחנו נשתמע, ושבוע הבא באותו מקום, באותה שעה.
בעזרת השם.
בעזרת השם.
מי שנשאר שיבוא.
כן. תלוי בחיזבאללה. ואיידה אריאל זילבר.
יאללה, כדאי.